לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכ"לית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.
ברוכים הבאים לפודקאסט לתפוס את הפטנט, הפודקאסט שעשה לכם סדר בעולמות הקניין הרוחני, הפטנטים, החדשנות והיזמות. אני דוקטור אתי לוצאטו, עורכת פטנטים ומנכ"לית קבוצת לוצאטו, ואיתי עורכת הדין תמר לוצאטו, שאחראית ראש הפיתוח העסקי של קבוצת לוצאטו.
אז נעים מאוד, אנחנו שמחות לפתוח את העונה הזו. יש לנו פה עונה סופר מעניינת, ובכל פרק אנחנו נערך את האורחים הכי מובילים בתחומים שלהם, בין אם זה יזמות, בין אם זה חדשנות. ניגע בכל מיני זכויות של קניין רוחני, מפטנטים עד עיצובים, מיתוג, בעצם אנחנו חושבות שזה פודקאסט שכולם צריכים לשמוע, והיגע בכולכם כך או אחרת, אז אתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף אלינו, ולהזין לכל הפרקים של לתפוס את הפטנט, בכל הפלטפורמות של רדיוס, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. אז השבוע הפרק שלנו הולך לגעת בנושא שלא הרבה אנשים מכירים, וזה מה זה בכלל עורך פטנטים. הרבה שואלים אותנו מה ההבדל בין עורך פטנטים לעורך דין, מה עורך פטנטים בכלל עושה, למה צריך אותו, ובעצם נסביר למה הוא איש מאוד מאוד, או אישה, מאוד מאוד מרכזיים בחיים של חברה, שיכולים גם או להוביל אותם, או להיות חלק מהצלחה, או גם אפילו להפיל עסקת השקעה, נדבר גם על זה. אז לכבוד הנושא המעניין הזה, היום
הרבה
אנחנו...
הרבה דברים לפנינו ודברים מעניינים.
חד משמעית, ואנחנו גם חורגות היום ממנהגנו, כי אתי פה תעבור לכיסא המרואיינת, כאחת מעורכות הפטנטים המובילות בארץ, עם מעל לשלושה עשורים של ניסיון, אז היום אני אראיין אותך, ותלמדי אותנו קצת.
שמחה, מאתגר.
יאללה, אז בוא נתחיל בבסיס. תספרי לנו מה זה בכלל עורך פטנטים, אוקיי? מה ההבדל בין עורך דין לעורך פטנטים? אני חושבת שזו השאלה הראשונה.
שאלות שאנחנו נשאלים עליהן לעתים תכופות, רוב האנשים לא מבדילים ומבחינים בין עורך דין לעורך פטנטים. ובכן, עורך פטנטים צריך לבוא עם רקע במדעי הטבע או ההנדסה, לרוב זה PhD, לרוב זה בעלי תואר שלישי, שאחרי שסיימו ללמוד צריכים לעשות שנתיים התמחות במשרד עורכי פטנטים, ובחינות מטעם משרד המשפטים. זאת אומרת שעורך פטנטים צריך רישיון. כדי לעמוד בתנאי סף, הוא צריך תארים במדעי הטבע, לעשות התמחות ולעבור את הבחינות של רשות הפטנטים.
שהרבה חושבים שהדוקטורט זה סוף הדרך אצל עורכי פטנטים, זה הרבה פעמים תחילת הדרך.
זה רק מתחיל, זה הכלי שבאמצעותו, אבל בעצם לומדים מקצוע חדש. ולהיות עורך פטנטים זה באמת לא לומדים אותו במוסד אקדמי, וזה באמת לומדים אותו בדרך שציינתי, עם בחינות שהן לא פשוטות, גם בעל פה, גם בכתב.
כן, הרבה מכירים את בחינות הלשכה שאני עשיתי, נגיד, של לשכת עורכי הדין, והאמת היא שצריכה לאמר שהבחינות של עורכי הפטנטים הן אפילו יותר מורכבות, יותר קשות למעבר, עם אחוזים מאוד קטנים לפעמים.
נכון, וגם מספר עורכי הפטנטים בארץ הוא מאוד קטן, הוא סדר גודל של 2,000 מאז קום המדינה. זאת אומרת, שלסבר,
מה מספר הרישיון שלך?
120.
עורכת פטנטים מספר 120 במדינת ישראל, הנה, בבקשה.
אז אני מקווה שזה עוד ל-120 שנים, לחיים ארוכים. אז עורך דין לא יכול להיות עורך פטנטים. הצד המתאה הוא שבקניין רוחני יש הרבה צדדים משפטיים. זאת אומרת, שלצד זה שצריך הבנה טכנולוגית, וכאן באמת בכל תחום צריך עורך הפטנטים המתאים. אני אתן דוגמאות, למשל מדעי החיים. אז צריך מישהו שהוא בא עם הרקע המתאים במדעי הטבע, כימיה, ביולוגיה, מדעי החיים וכן הלאה. מהנדס מכונות פחות מתאים לתחומים האלה, של תרופות, של המצאות שקשורות במדעי החיים. אז עורך פטנטים צריך לבוא עם הרקע המתאים ולטפל, כי אז נכנסים, עורך פטנטים נכנס לקרביים של הטכנולוגיה. זאת אומרת, שיחד עם הממציא, עכשיו נניח דנים על מאמר מדעי באותו תחום. כי בקשה לפטנט, הפורמט שלה הוא מאוד דומה למאמר מדעי. זאת אומרת, שבעצם גם הבקשה לפטנט וגם מאמרים הם מסמכים מלמדים. זאת אומרת, הם אמורים ללמד בעל מקצוע ממוצע, להגיע לתוצאה שאני תובעת אותה. אותו דבר, גם מאמר, אם מישהו המציא בארצות הברית ומישהו אחר, מדען אחר בסין, הוא רוצה להתקדם מכאן הלאה באותו שטח מדעי, הוא יקרא את המאמר, ילמד אותו, המאמר ילמד אותו איך להגיע, ומכאן הוא ימשיך הלאה.
אז אם אני רגע אסכם לנו, זה בעצם הפורמט הוא פורמט משפטי, זה נבחן בבחינה שבעצם מדינת ישראל צריכה להעניק את הפטנט, היא בחינה משפטית, אבל הדיון הוא דיון טכנולוגי
מדעי.
זה
לא מדויק. Okay. הבחינה היא בחינה מקצועית.
נכון.
זאת אומרת, הממציא נניח הוא כימאי, עורך הפטנטים הוא כימאי שכתב את המסמך הזה, והבוחנים במדינות השונות יהיו כימאים, והדיון הוא דיון מקצועי
בדיוק,
לגמרי.
בדיוק, זה האוריינטציה, כן. הכוונה היא שזה מסמך אומנם ותהליך שהוא במהות שלו, יש לו אלמנטים משפטיים, אבל הדיון הוא ענייני מקצועי טכנולוגי.
נכון.
ולכן אני כעורך הדין לא יכולה לרשום בקשת פטנט בתחום הכימיה או בתחום אחר.
אין לך את הכלים.
כי אין לי את ההשכלה הנכונה.
אין לך את הכלים להתמודד ולהביא לתוצאה של קבלת פטנט.
מעולה. אז אני, אולי נרגע, נלך אפילו איזה רגע אחורה ותספרי לנו, כי זה באמת, זה מקצוע שלא הרבה מכירים, זה מקצוע שגם אפילו אלה שלומדים את התחומים האלה לא יודעים שהוא אופציה הרבה פעמים. ספרי טיפה על הדרך שלך, איך הגעת לזה?
דרך, קודם כל, אני לא הכרתי את העולם הזה, והלכתי ללמוד כימיה. מתוך כוונה, ואחר כך לתארים גבוהים, מתוך כוונה ללכת ולעשות מחקרים, מדע, מחקר שהוא מרתק, בין אם זה בתעשייה או בין אם זה באקדמיה. אני התוודעתי לעולם הזה דרך כפיר בעלי, שהמשפחה באיטליה הקימה את הפירמה ב-1869, וכפיר למעשה הוא הדור הרביעי והיחיד שהמשיך במשפחה שלו, והוא למד הנדסה כימית, גם עשה PhD, תואר שלישי בהנדסה כימית, אני כימיה, ואני הלכתי בדרך מסוימת. באיזשהו שלב, גם כפיר התלבט אם כן ללכת לאקדמיה, כי מאוד ניסו ללחוץ עליו באקדמיה להצטרף, הוא היה סטודנט מצטיין, אז מאוד רצו אותו שם, והיו לו ספקות, כי זה להקים מאפס, ברגע שקניין רוחני הוא טריטוריאלי, אז כל מה שהיה באיטליה היה צריך לבנות את הכל מחדש בישראל, וזו משימה שהיא לא פשוטה, היא די מאתגרת, ואני חושבת שהוא הבין שלבד יהיה מאוד קשה לו, ואז הוא הציע, הוא אמר, תשמעי, אולי תבחני את האפשרות, אני כבר סיימתי את המאסטר, התחלתי את הדוקטורט, פחות או יותר באותו תחום, התלבטתי, אמרתי לו, תשמע, בוא, אם רוצים לבחון את השאלה הזאת ברצינות, אז אני חייבת לעשות הפסקה מהדוקטורט, ובאמת הלכתי למנחה ואמרתי לו, אני מסיבות משפחתיות, וסיפרתי לו כמובן, ואני הולכת לבחון את זה. נתן את ברכת הדרך, ואיך שהתחלנו, אז למעשה הבנו שזה מסע ארוך, עולם אחר, מאוד, כמו בכל העולמות הפרטיים, מאוד תחרותי, בין אנשים מצוינים, אי אפשר לעשות את זה על הדרך. אז כמובן ש כשהתחלתי את התהליך, היו בהתחלה חששות, שאלות, ספקות, כשנכנסתי לזה, אז היה ברור שזה מקצוע מרתק שלא הכרתי קודם, ואני אציין למה שכשאני אומרת מרתק, בעיקר בגלל שני דברים חשובים. קודם כל, במקצוע הזה אתה תמיד בחזית של הטכנולוגיה, כי כל רעיון שרוצים להגן עליו בפטנט, הוא חייב להיות חדש בעולם. זאת אומרת, זה המבחן הראשוני של go no go. אז זה חייב להיות חדש בעולם, אז תמיד אתה בחזית של הטכנולוגיה, והדבר השני הוא שממציאים, ובאמת עם יכולות, נדרשות גם יכולות מאוד ייחודיות לממציאים, הם אנשים מרתקים, הם אנשים שמעניין להיפגש איתם. זאת אומרת, זה גם לעמוד בחזית של הטכנולוגיה, גם כל הזמן ללמוד דברים חדשים, וגם להיפגש ולהיות עם אנשים שמאוד מעניינים. אז אני חושבת שהצירוף של שני הדברים האלה, והאתגר, זאת אומרת, זה לעמוד באיזושהי תחרות מול אנשים מצוינים, ולהצליח, את יכולה להגיד, נניח בצניעות מסוימת, אחרי 30 שנה, אז אני חושבת שזה בהחלט מסע שהיום, אני חושבת שעשיתי את הבחירה הנכונה, זה מרתק, זה מעניין, זה מלמד. מי שאוהב במיוחד ללמוד כל החיים, תיאת להתבדל לדברים חדשים, אני חושבת שזה מקצוע מרתק.
ממש, זה גם מסע מאוד לא צפוי, יכול למצוא את עצמך במעבדה או בכיתת
הלכתות. שזה גם כשעצמו מעניין.
נכון, ומצאת עצמך במקום לגמרי לגמרי אחר, זה נכון, מאוד
נכון,
מעניין.
נכון.
אז אם עכשיו אני מסתכלת על זה מזווית של חברות דווקא, שיש להם הרבה פעמים עורכי דין שמלווים אותם, ובאמת הרבה חברות שואלות עצמם, למה אני צריך עורך פטנטים שילווה אותי? אז מה בעצם העורך הפטנטים, התפקיד שלו בליווי של חברות?
קודם כל, התשובה היא מאוד מורכבת, כי השאלה מי הוא הלקוח. אם זה לקוח של חברה גדולה, שמבינה את המשמעות, ומשקיעה בזה גם, בכלל, במחקר ופיתוח, זו השקעה אדירה. לא משנה כרגע לאן בסוף לוקחים את זה. השקעה במחקר ופיתוח זה הון אנושי מאוד יקר, זה זמן מאוד יקר, כי תמיד זה לוקח זמן, וזה ציוד שצריך בחזית של הטכנולוגיה, זה ציוד מאוד יקר. אז בהשקעה כזאת, כל מי שמתעסק במחקר ופיתוח, זה השקעה מאוד רצינית. עכשיו, זה הולך בצורה מאוד פשוטה. ברגע שהגנת על מה שפיתחת, במדינה זה... אני מזכירה שוב, קניין רוחני הוא טריטוריאלי. במדינה שיש לך פטנט, יש לך מונופולין, בלעדיות. אף אחד אחר לא יוכל לעשות שימוש בפיתוח שאתה הגנת עליו. במדינה שלא הגנת עליו, זה נחלת הכלל. כל אחד יכול לעשות בזה מה שהוא רוצה. זאת אומרת שמכאן יש לזה ערך מאוד גדול. זאת אומרת שבמדינה ש... יש לך מונופולין בלעדיות, אז זה נותן לך יתרון על פני כל אחד אחר. אף אחד אחר לא יוכל לעשות שימוש בזה. אז מכאן, אם זה לחברה גדולה, זה ברור מה המשמעות, וגם ליזמים שעיקר הנכס שלהם זה הפיתוח הטכנולוגי עכשיו של ההמצאה שלהם, ואני חושב שזה הסיפור של ההצלחה של ההייטק הישראלי, שההייטק הישראלי כחברות קטנות שהתחילו, שיצרו חדשנות טכנולוגית, והגנו על הקניין הרוחני שלהם, אף אחד אחר לא יוכל היה לעשות שימוש, אלא ברישיון של החברות האלה.
אז אם אני רגע מסכמת לנו, גם בהמשך לדיון על ההבדל בין עורך פטנטים לעורך דין, כשאני חברה שעושה מחקר ופיתוח, בין אם אני סטארט-אפ, בין אם אני חברה גדולה, הרגע שבו אני צריכה להגן על בעצם פירות הפיתוח שלי, שם אני צריכה בעצם לערב עורך פטנטים.
אז אבל... אני אציין ואחדד את זה עוד יותר. מהרגע שיש את הרעיון, והוא אפילו מגובש על הנייר, זה השלב שצריך להתייעץ עם עורך הפטנטים. או. וברוב המקרים, עורך הפטנטים הוא נקודת המפגש הראשונה בין הממציא, לבין בכלל ההתקדמות האחרת, בין משקיעים, חברות וכן הלאה.
אז בעצם את כבר עונה לי על השאלה הבאה, שאני חושבת שזה עוד משהו שצריך רגע לחדד. מה הרגע הנכון לפנות? כי בעצם אי אפשר להגן על רעיון, נכון? אנחנו לא יכולים להגן על משהו שהוא מאוד אמורפי, ומצד שני, אנחנו באיזשהו מרוץ, אנחנו צריכים שמישהו לא יגן לפנינו, שאנחנו לא נחשוף את ההמצאה כדי לא לסנדל את עצמנו, אז יש פה איזה מתח בזמנים. מה הטיימינג המדויק?
קודם כל, אני חושבת שכשיש רעיון מגובש, ואפשר לתאר אותו, יחד עם עורך, כדאי להתייעץ עם עורך פטנטים, כדי לקבוע מתי הוא הזמן הנכון ביותר, לכתוב את הבקשה ולהגיש אותה. מכיוון שהזכות בקניין רוחני, כשאנחנו מגישים את ההגשה הראשונה, אנחנו תובעים בהגשה הראשונה פריוריטי. זכות בחורה, שעל פי היקבע, מי מקבל את הפטנט קודם בעולם. אז מאוד, אז צריך לעשות אופטימיזציה, בין לקחת את הפריוריטי בשלב הכי מוקדם שאפשר, לבין להביא את זה, שהרעיון יהיה מספיק מגובש גם על הנייר, אני מציינת. זאת אומרת שזה בשלב מאוד מוקדם, כדי להתייעץ עם עורך פטנטים, להתחיל לבנות את ההגנה.
זאת אומרת שלא חייב להיות לי, נניח אני מפתחת עכשיו איזושהי מכונה מאוד מורכבת, לא צריך להיות לי אפילו אב טיפוס, אלא מספיק סרטוטים או רעיון של איך אני הולכת לבצע.
נכון, הדמיה שיכולה לתאר וכן הלאה, והרבה ממציאים ככה מתחילים באמת.
כן, אבל אם יש לי רעיון תיאורטי למכונה שעושה פעולה מסוימת, זה לא, עדיין לא מספיק.
משתי סיבות, האחת של לקחת את הפריוריטי כמה שיותר מוקדם, כי זה ייבחן למי הזכות קודם לקבל פטנט בכל המדינות בעולם, לבין גם העניין הוא שהיום משקיעים, אם פעם לפני שלושה עשורים היית בא עם מצגת וקרנות הון סיכון השקיעו בך, היום המציאות הזאת השתנתה. זאת אומרת, היום המציאות היא כזאת שאתה צריך להביא רעיון מספיק מגובש שהוא מוגן, כי זה פחות או יותר השאלה הראשונה שישאלו את היזם. האם הגנת על זה בפטנט?
ואנחנו תכף נרחיב גם, אני חושבת, בהליכי השקעה, אנחנו רואים את זה כל הזמן, החשיבות של קניין רוחני וקניין רוחני רציני, לא רק פטנט פנדינג. אז, אבל רגע לפני זה, דיברנו אז באמת, מי זה עורך פטנטים, מתי לפנות אליו? אני חושבת שברור שעורכי פטנטים כותבים בקשות פטנט, אבל איזה עוד שירותים עורך פטנטים נותן?
תראה, קודם כל אני חושבת שלבנות אסטרטגיה של קניין רוחני, כדי לבנות ערך לחברה, זה דבר מאוד מאוד רחב. וכאן אני חושבת שיש חשיבות לעורך פטנטים עם ניסיון, או משרד עם ניסיון, שעבר הרבה דברים בדרך, ומהניסיון הוא יודע להוביל את היזם כדי לבנות לו את הערך המקסימלי. ומה זה אומר? זה אומר למשל, שאני יש לי רעיון באמת מהפכני, ובאמת יש פה יזמים מאוד מוכשרים, או חברות שסטארט-אפ, באמת עם פיתוחים מדהימים. ועכשיו, בקניין רוחני בשלב מוקדם, יש לוחות הזמנים הם כאלה, שמי השלב של רעיון ראשוני, שאת מגבשת אותו, עד שמוצר יהיה על המדף, זה לוקח כמה שנים. נניח בעולם התרופות זה 10 שנים, בעולמות אחרים זה בין 3 ל-5 שנים. זאת אומרת שאת עכשיו נמצאת בנקודת האפס, את מתחילה להתגבש על משהו שאולי במקרה הטוב יהיה בעוד 3-5 שנים, ואת צריכה היום לקבוע, ואם לא תעשי היום דברים, את לא תוכלי לתקן את זה בעתיד. לכן מי שמלווה אותך, חשוב שהוא יהיה עם ניסיון של איך בונים אסטרטגיה. וכאן אני אמחיש, בהרבה מקרים לחברות צעירות או ליזמים בישראל, מה שמעניין אותם זה א', את הגיוסים, וב', שותפים אסטרטגיים. בסופו של יום חלק מההצלחות הגדולות של הייטק הישראלי, זה רכישות. רכישות על ידי חברות ענק, החברות הטכנולוגיות. וחברות הטכנולוגיות הענקיות נבנות על זה, שהם לאורך כל הדרך שלהם, קונות חברות בדרך שמתאימות להם. זאת אומרת, שהיזם או החברה הצעירה, צריכה לבוא ולהגיד, רגע, מי המשקיע הפוטנציאלי, שירצה לרכוש אותי, ועכשיו אני אסתכל בעיניים שלו, כדי לבנות לו את הערך המקסימלי, כדי שיקנה אותי במקסימום כסף.
אז פה רגע, כי אנחנו מדברים גם על סוגי שירותים, שבעצם עורך פטנטים יכול לתת, אין ספק שבניית אסטרטגיה זה אחד מהם, פה אגב בהליכים כמו שאת מדברת עליהם, כשבאים לרכוש אותי, עורך הפטנטים גם מאוד מעורב בדיו דיליג'נס.
הוא בחזית, בדיון כן. הטכנולוגי, הוא צריך ללוות יחד עם היזם, ובדיו דיליג'נס יש לו תפקיד מרכזי.
דיו דיליג'נס, אגב אני אגיד, זה איזושהי בדיקת נאותות שעושים בכל
כל
מיני...
כל חברה לפני רכישה או כן. השקעה בודקת את המצב הטכנולוגי של החברה, ולא רק את הטכנולוגיה, באיך היא מוגנת, איפה היא מוגנת, באיזה מדינות, כמה חזקים הפטנטים שלה וכן הלאה, כי זה בעצם יקבע את הערך של החברה.
כן.
אז אין ספק שכאן העורך פטנטים בדרך כלל, על ההגנה לטכנולוגיה, הוא הצלע המרכזית. במסעים ומתנים.
כן. אז דיברנו על אסטרטגיה, דיברנו על כתיבת בקשות פטנט, על מעורבות בדיו דיליג'נס. עורכי פטנטים כמובן עושים עוד דברים, כמו חיפושים, כמו חוות דעת. אולי תרחיבי טיפה על סוגי השירותים האלה.
אוקיי, אני רציתי אבל לגעת לגבי דיו דיליג'נס וכן הלאה, אז יש בהמשך לפעמים התנגשויות של חברה, הרי הריצות הן צמודות. ואם השחקנים נניח מעניינים אותנו, החברות הגדולות בהמשך, אז הן רצות צמוד, ואם יש להם נכס חשוב שהוא מוגן, יבואו גם בדרך הפרות והתנגדויות, ואלה ליטיגציות בקניין רוחני, שהן לא פחות חשובות, אולי בהמשך נרחיב עליהן.
כן.
עכשיו, עורך פטנטים כמובן, לפני שמתחילים לבנות את ההגנה, אחד הדברים החשובים ביותר, קודם כל אומרים ליזם או לחברה, תעשו חיפושים בעצמכם, תראו מה קיים בעולם, כי זה מבחינתנו שאלת מפתח, אם זה לא חדש, אנחנו לא נוכל להתקדם. הם באים אלינו, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, בכלים שלנו המקצועיים, בוא נעשה סקר פטנטים, במאגרי פטנטים, ונבחן את ההמצאה. קודם כל, האם זה חדש או לא חדש. וגם מאוד חשוב לנו לראות מה קיים מסביב. נניח שזה חדש, אבל בוא נראה מה קיים מסביב, ובוא נבדל את עצמנו ממה שקיים. ולפעמים אנחנו גם נותנים עצות, תראו, אתם רוצים ללכת לכיוון הזה, אבל לא כדאי לכם. היתרון שלכם לאור מה שאנחנו רואים כרגע, הוא דווקא בכיוון הפוך, או לא בכיוון הפוך, בכיוון אחר. אז כאן אני חושבת שכבר בשלבים הראשונים אנחנו מלווים אותו בשאלות החשובות. מה קיים, אם זה חדש, באמת איפה היתרון, אנחנו לפעמים שולחים. את היזם או את החברה, לכו תבדקו את התוצאות האלה ותחזרו אלינו. בואו נראה באמת שהחוזקות שלכם, יש להם תימוכין.
אני חושבת שהרבה שואלים את עצמם גם, היום במיוחד עם הכלים שיש לחיפוש מידע, מה היתרון של עורך פטנטים באמת בדבר הזה שנקרא חיפוש?
תראה, קודם כל, אני חושבת הבנה, ידע וניסיון, וגם כל מקרה לגופו. זאת אומרת, שאני עכשיו סתם דוגמה, רואה שאין יתרון, את יודעת, יש אולי איזשהו חידוש קטן, וההתמודדות היא בין גדולים, אני בכוונה לוקחת את המקרים המוקצנים, אז אנחנו א', נותנים את התמונה לשקף ליזם או לחברה, כי הוא לוקח סיכון. זה עכשיו להתחיל את הדרך, את המסע, כמו שאמרנו, מתחילה את הפיתוח כמה שנים עד שהמוצר יהיה על המדף, ואולי אתה תשקיע במקומות הלא נכונים, ותשקיע הרבה מאוד עם סיכון שזה לא כל כך יצליח, וגם אם תתקדם, אז אתה מתמודד מול חברות ענק שהן יכולות לטרפד לך את כל זה. אז אין ספק שההתמודדות היא יומיומית לאורך כל הדרך עם שאלות מאוד גדולות. אני חושבת שפה עורך הפטנטים בהחלט צריך לעזור לבנות ערך לחברה, וזה מושג רחב, אבל קיומי
נפרק
לחברה.
נפרק אותו, אנחנו תכף כן. נפרק אותו. אז בעצם לפעמים את גם לא אשת בשורה, את בעצם
בהחלט.
אומרת ללקוח, חבל להתקדם.
זה כמו
להתקדם.
שהולכים לרופא. אז, נכון. הרופא ייתן פתרונות, אבל לא תמיד, הוא לפעמים יזהיר אותך, או לפעמים אמצעים של מניעה, או אמצעים של זהירות. בדיוק אותו דבר. אנחנו לא מבטיחים הצלחה בכל מקרה, אנחנו מבטיחים לעשות את העבודה המקצועית, ולהיות נאמנים לאמת המקצועית שלנו.
נכון, ולפעמים זה גם לעצור בזמן, זה גם ההצעה הכי טובה שאפשר.
בסופו של יום זה מסוג המקצועות החופשיים, שהמוניטין זה הנכס הכי חשוב. בסופו של יום.
נכון.
אז... ועל זה צריך מכל משמר לשמור.
אז אומר. בעצם הבנתי את החשיבות של עורך פטנטים, אני יזמית שרוצה להתקדם ולמצוא את עורכת פטנטים הנכונים לי. איך את בעצם מציעה ללקוח כזה שמחפש עכשיו לבחור את הבחירה שהכי תתאים לו? כי הרי זה חתונה ארוכת שנים, 20 ומשהו שנה לפעמים.
קודם כל אני חושבת שמה אומרים עליך בשוק זה חשוב מבחינה מקצועית. חשוב שתשמע יותר מדעה אחת, במיוחד אם יש איזה שהם שאלות, ספקות וכן הלאה, אז אני חושבת שנכון יהיה ללכת ולברר אצל מספר אנשים, בעלי מקצוע, שאתה סומך עליהם, כי אני חושבת האמון זה הפרמטר החשוב ביותר, התחושה שלך והאמון במי שעומד יחד איתך, ואני חושבת שפשוט לבחון את זה בללכת, ב-second opinion, ב-third opinion, של לבחון עם עוד על בעלי מקצוע.
זאת אומרת, ללכת להיפגש, להרגיש גם
את
הכימיה.
אבל מי שייתן לך את התחושה הנוחה והטובה ביותר, שתרגיש איתו בטוח, שאתה יכול לסמוך עליו.
בדיוק, אני חושבת שמה שהרבה אנשים מפספסים, זה שלמשל עורכי דין זה לפעמים רומן קצר, לפעמים זה לעסקה, לפעמים זה להליך משפטי שיש לו התחלה, אמצע וסוף, והרבה פעמים בקניין רוחני זה באמת, יש לנו גם לקוחות שאיתנו 50 שנה.
ויותר.
ויותר.
כן, כי קודם כל זמן חיים של פטנט הוא 21 שנה. ובתרופות יש עוד ערכת תוקף בגלל הרגולציה, בממוצע עוד 5 שנים, 26 שנה. זאת אומרת שיש דרך ארוכה, יותר מחתונה אפילו.
כן.
אז, ואתה מלווה אותו מההתחלה, התחלה, ועד, hopefully, להצלחות הגדולות, ותמיד זה לא מסתיים רק עם פטנט אחד. לרוב חברות כאלה, לאורך כל הדרך, ימשיכו לפתח, ובעצם יהיה תהליך המשך, כל עוד החברה קיימת.
ואגב, צריך להגיד שזה גם לא רק פטנטים, לפעמים צריך לעשות במסגרת אסטרטגיה הגנה רחבה יותר.
נכון, אז קניין רוחני זה בעצם מושג רחב שמכיל בתוכו פטנטים, סימני מסחר, שזה ברנדינג, של עם איזה מותג המוצר או החברה מקדמת את הפטנטים שלה, עיצובים, זאת אומרת, גם על הצורה, יש חשיבות מאוד גדולה, אז אמרנו, פטנטים, סימני מסחר, עיצובים, זכויות יוצרים, היום בעידן של היום זה אישו מאוד מרכזי, זכויות מטפחים בענף החקלאות, ידע, מוניטין, כל הדברים האלה מתחברים יחד למושג של קניין רוחני, וחברות בדרך כלל משתמשים בכל הכלים האלה, כדי לבנות את הערכים המקסימליים לחברה. אני אתן דוגמה, אני אוהבת לתת אותה, כי כולם מכירים אותה. הוויאגרה, התרופה הכל כך מצליחה, שנמכרת בלמעלה $5 מיליארד לשנה, לסבר את האוזן, כדי לחקור, כדי עלות של מחקר ופיתוח לתרופה מצליחה, זה סדר גודל של $1 מיליארד. מנגד, אם התרופה היא מצליחה, היא מכניסה הרבה מאוד, וחברת פייזר, זו חברת התרופות אולי הגדולה בעולם, לא אולי, היא הגדולה בעולם, הגנה על הוויאגרה בכל הכלים שעמדו לרשותה, גם בפטנט, והרבה פטנטים, וגם על הצורה, היא נתנה לצורה מאוד מיוחדת, כולל הצבע, היא נתנה לצבע כחול, כי תמיד אומרים שכשלוקחים את הוויאגרה, אז יש איזו מין הילה כזאת כחולה, למי שלוקח אותה, אז נתנו לזה צורה, שם, ויאגרה, וכמובן פטנטים. אז כל החברות הגדולות משתמשות בכל האמצעים שעומדים לרשותם כדי לבנות ערך. אני אציין מה החשיבות גם של הצורה וגם של הברנד, נניח של השם, זה באיזה שהם כבר חושבים 26 שנים קדימה, וכשיפוק תוקפו של הפטנט, של הוויאגר כבר פג תוקפו של הפטנט, אנשים שבועים בזה כבר. הם רגילים את התרופה הזאת לקחת. אז אין ספק שזה אסטרטגיה שלמה, החברות הגדולות כבר מזמן שם ומבינות את הערך של זה, ובאמת יש לזה ערך מאוד גדול.
אז זה מחזיר אותי גם באמת לבחירה באיש או אשת המקצוע הנכונים שילוו אותי, שכן חייבת להיות פה ראייה מרחבית שהיא מעבר לפטנטים, אלא על קניין רוחני באופן כוללני, כדי למצות את הערך מכל הכיוונים שלו בעצם.
נכון, בהחלט כן, ואז צריך באמת שבמי שילווה אותך יהיו הכלים גם הכלים הטכנולוגיים, גם הכלים המשפטיים, גם הכלים, כמו שאמרנו, של זכויות יוצרים וזכויות מטפחים, בכל המערך הזה, חשוב שמי שילווה, הקבוצה שתלווה, יש לה את הכלים הטובים ביותר, כי צריך לזכור, מה שאנחנו מגינים עליו היום, בעוד כמה שנים יהיה על המדף, וצריך לחשוב קדימה.
שזה חידוד חשוב, ואגב, שזה לא תמיד צריך להיות אותו אדם, לרוב זה ברור. גם לא יהיה אותו אדם, זה יהיה שילוב שעורך הפטנטי ועורך הדין.
נכון.
אבל כן חשוב שהדבר יעשה תחת אותה קורת גג,
נכון.
שרואה את הביגר פיקצ'ר.
נכון.
אז זה
ויודעת מוביל כל הזמן להביא את האנשים המתאימים הנכונים, בנקודת הזמן שהחברה צריכה אותו, ורוצה אותו, להביא את האנשים הטובים ביותר.
כן. אז זה מוביל אותי באמת גם לשאלה הבאה של אני נניח שאני כבר מלווה, ובאמת חברות, אני חושבת שהסעיפי קניין רוחני בתקציב שלהם, זה אולי אחד מהסעיפים הכי כבדים מבחינת עלויות, ההשקעה היא אדירה, כי הרווח הוא גם אדיר כשמצליחים, אבל איך אני יודעת שבעצם אני במקום הנכון, איזה אינדיקציות את יכולה לתת לחברה או יזם, שמלווה אותה האדם הנכון? בעצם.
אני חושבת ששוב, בגלל שאנחנו נמצאים על ציר זמן, שאנחנו בונים את זה בשלבים מאוד מקדימים, והם הולכים, הולכים לרשות לחדשנות, והולכים למשקיעים, וכולם בוחנים את התוצרת הזאת, של מה עשית עד עכשיו, ואני חושבת בחלק גדול מהמקרים מדובר באנשי מקצוע מצוינים, שמבינים אם הם יבחנו בקשה לפטנט בצורה רצינית, הם יבינו איך היא כתובה, כמה טוב היא כתובה וכן הלאה. אז אני חושבת שבסופו של יום, כבר בשלבים יחסית מוקדמים, אפשר לבחון את האיכות המקצועית של בניית הקניין הרוחני. ושוב, התחושה, זאת אומרת, של איך אתה מרגיש עם מי שמלווה אותך. ודי מהר, מבחינת השקעות ורכישות וכן הלאה, הקניין הרוחני עומד למבחן.
זאת אומרת שאני מחלקת את זה למבחן התוצאה ולמבחן התחושה.
בדיוק.
שני הפרמטרים חשובים, כי נכון. בעצם אתה גם, כלקוח, ואגב זאת שאלה שאנחנו נשאלים הרבה, עד כמה הלקוח נדרש להיות מעורב באמת בתהליך הזה, או עד כמה זה שגר ושכח?
תראי, קודם כל אני אמרתי, בקניין רוחני, בין השאר זה ידע ומוניטין, אז אני חושבת שכן המוניטין, כמו לחברה, לחברה יש מוניטין, ואז זה נותן לך שקט, שאם החברה הזאת, זה המוצר של החברה הזאת, אז אני יכולה להיות שקטה, שלא יהיו...
מה שנקרא, אף אחד לא ישימו אותה שקנה מחשב של IBM.
נכון. אז גם כאן אני חושבת שללכת, אם זה מאוד חשוב לך, ואתה הולך להשקיע שנים טובות מהחיים שלך, לך למישהו ש... גם ייתן לך את התחושה הטובה, מישהו שבא מבית, זאת אומרת, עם מוניטין טוב, זה כמו כל דבר בחיים.
וכמה אני כממציאה נדרשת להיות בעצם hands-on, בתוך הכתיבה של הבקשה או בתוך האסטרטגיה?
תראה, מה העורך פטנטים שלי? הוא זה שמנווט ומלווה את זה. Mm-hmm. זאת אומרת, הממציא, הוא הממציא. אז הוא ישפוך את כל מה שיש לו. עכשיו, העורך הפטנטים הוא זה עכשיו, הוא בונה את המתווה... לכל השלבים. זאת אומרת, לך, תביא לי את התוצאות האלה, לך תבדוק את הדברים האלה. יש דיונים כל הזמן, ודיונים מעמיקים עם הרבה שאלות, הרבה ספקות וכן הלאה. במיוחד לאור החומרים שאת מוצאת מסביב. תמיד עורך הפטנטים צריך לאתגר, רגע, אבל עם הפרסום הזה, לא התמודדת מספיק טוב בנקודה הזאת. אז לך תבדוק אותה, תן לי את התשובות לזה. כי... בסופו של יום, עורך הפטנטים מקדים את השאלות של הבוחנים בהמשך. והבוחנים הם אנשים מקצועיים מהשורה הראשונה. זאת אומרת שאי אפשר פה למרוח או לעבוד על מישהו. אז אנחנו מנסים לברר את כל הדברים, כדי שלהיות עם התשובות הנכונות, למי שבוחן את זה בצורה מקצועית.
אגב, אנחנו גם רואים הרבה, שמתוך גם רצון לחיסכון בעלויות לפעמים, שזה כמובן לגיטימי ו...
בהחלט לגיטימי.
הרבה פעמים ה-CTO נניח כותב את בקשת הפטנט, ומגיע עם בקשה כתובה.
תראה, אנחנו מתעקשים לבוא ולהגיד, אף אחד לא כותב ואנחנו מגישים. אנחנו נגיש את מה שאנחנו כתבנו.
למה?
כי כל לפעמים בפטנטים, איפה לשים את הנקודה במשפט יש לה משמעות. כי אחר כך, כשהיא יעמוד במבחן, ושוב, השחקנים הם חברות גדולות, שאנשים סופר מקצועיים, אז המינוח הלא נכון, הדיוק והדוגמאות שאתה נותן, הן קריטיות לבניית ההגנה. לכן אנחנו לא, עם כל הכבוד, מה שאנחנו לא כותבים, אנחנו לא מגישים.
אז אם אני מחזירה לה בעצם לתחילת השיחה שלנו, יכול להיות שה-CTO יש לו השכלה רחבה יותר ברמה המדעית, אבל
מצוין.
אין לו את החלק המשפטי.
הוא יחסוך בשעות עבודה של עורך הפטנטים, אבל עדיין, מי שיכתוב, לפחות אצלנו, מי שיכתוב, זה עורך הפטנטים.
כי חסרה איזושהי השכלה משפטית מסוימת, שזה מה שעורך הפטנטים עושה בשנתיים של ההתמחות והמבחנים.
זה לא, זה כל השנים של הניסיון.
והניסיון, כמובן.
זאת אומרת, זה כל השנים של הניסיון, ובאמת, אין ספק שתמיד אנחנו אומרים גם, למתמחים שקיבלו את הרישיון, אתם עכשיו בתחילת הדרך. ואנחנו מקפידים שתמיד בכל תיק יהיה האיש הבכיר שמפקח על העבודה של האנשים היותר צעירים. לא בגלל שהם לא טובים, אלא שהם לא מנוסים ואי אפשר לשחק. אנחנו, שוב אני חוזרת, אנחנו כותבים דברים או מעצבים את בקשת הפטנט, ואחר כך אנחנו, אי אפשר יהיה לתקן את זה. זאת אומרת, הטעויות הן יכולות להיות בלתי הפיכות, לסבר את האוזן, אחרי שנה אי אפשר לעשות שינויים בטקסט. אחרי שנה. עכשיו, מה אמרנו? שבמקרים הכי טובים, הטכנולוגיה תגיע למדף 3-5 שנים מהשלב הראשון. במדעי החיים זה 10 שנים. אז אחרי שנה כבר אי אפשר לגעת בטקסט. זאת אומרת שיש משמעות מאוד גדולה של לכתוב את זה כמו שצריך, כי אחר כך זה טעויות בלתי הפיכות.
שגם יעמוד למבחן ברשויות השונות, הרי בכל מדינה זה נבחן עם חוקים לפעמים קצת ניואנסים אחרים.
בהחלט כן.
צריך לקחת בחשבון את זה.
וגם החברה שתקנה רוצה להבין שיש לה באמת נכס אמיתי כאן. זאת אומרת, וכאן הם עצמם יעשו דיו דיליג'נס מאוד רציני, וכמובן הבוחנים.
אז בואו נדבר קצת על השקעות, כי באמת, כמו שאמרנו קודם, עורכי הפטנטים ובכלל הקניין הרוחני נבחן בהשקעה, אולי כנכס העיקרי. יצא לך להיות באיזושהי סיטואציה שנניח נפלה השקעה?
ברור, היו, לא, היו כאלה. לא, היו כאלה במשמעותיות, וכמו שאמרנו, השחקנים העיקריים זה חברות גדולות וכן הלאה. אני אציין, למשל, היה מקרה של מכון מחקר מהמובילים בארץ. בחלק גדול מהמקרים הם נותנים לייסנס, הם נותנים רישיון לחברות גדולות להשתמש בפיתוחים שלהם ומקבלים על זה תמלוגים. אז מכון מחקר מהמובילים, שהחברה כבר סגרה את ההשקעה וביקשה דיו דיליג'נס על הקניין הרוחני, וזה כפיר. שהוא באמת מאוד מנוסה, מאוד קפדן.
ייצג את המשקיע שם.
ועורך פטנטים הוא צריך להיות קצת רדוף. הוא אומר כל הזמן צריך להיות מוטרד שאין יהיה בסדר. וכמו שאמרנו, המבחן הראשון לפטנט זה חידוש או לא חידוש. וכאן היה ספק, היה איזה נוט באחד הפרסומים שיש איזשהו מאמר שאני לא יעלה פה את המאזינים, הזמנו, ואז זה לקח זמן עד שהלכים, זה היה הפקדה של גנום מסוים בבנק באירופה, על רצף מסוים שהיה צריך להתפרסם, וחיכינו, זאת אומרת, כפיר לא היה שקט, חיכה עד שהבאנו את המקור הזה, והסתבר שזה הפיל את ההמצאה.
שזה לא חדש.
ואז כן, והחברה הזאת היא הפסידה השקעה של עשרות מיליוני דולרים. אבל כפיר לא יכול היה, זאת אומרת, קודם כל הספקנות של אני לא שקט, ובוא נחכה, והלחץ הגדול שהנה הולכים, זה עשרות מיליוני דולרים שהולכים לרדת, אבל הוא אמר, אנחנו נחכה, אני לא מוציא את החוות דעת הזאת לפני שאני מקבל את הפרסום הזה, ואכן באמת זה הפיל את ההשקעה, אבל זה לא רק. היה מקרה אחר של חברה אמריקאית בתחום הסייבר, תוכנה, שעשתה דיו דיליג'נס לחברה שאנחנו מייצגים, ובאחד בבחינה ברשות הפטנטים האמריקאית, איזשהו בוחן, הייתה לו איזושהי הערה שם על אחד מהקליימס של הבקשה, של התביעות בבקשה, והייתה הערה שם, באיזשהו שלב אלה שעשו דיו דיליג'נס, אמרו רגע, רגע, בוא, אם אנחנו לא מקבלים את הפטנט הזה, זה משמעותי, הם חיכו כמה חודשים עד שעברנו את המשוכה הזאת, ואז, אבל הם כבר היו עם, עם הצ'ק בכיס, ואני זוכרת, היינו בארוחת צהריים, הזעיקו את כפיר, לבוא לדיון הזה, הוא הלך, היה התהליך של הבחינה, שתבינו עד איזה דקויות יורדים, כי מדובר בהרבה מאוד כסף. כן,
במקרה הראשון הצגתם את המשקיע בעצם,
נכון.
את האינטרס של המשקיע, שלא ישקיע בפטנט שלא יכול להתקבל.
ובמקרה השני זה היה היזם.
בדיוק, אז אני חושבת שבעצם זה מקרים מאוד מלמדים, כי אנחנו רואים את זה הרבה, שיזמים שמגיעים במיוחד לגייס, חושבים שפאטרן פנדינג במצגת זה מכסה, ובעצם צריך להבין שהדבר נבחן בציציות.
אני אגיד מהם הסטטיסטיקות. קודם כל, ההצלחה בשוק ההייטק היא בערך 5%. 5%, זאת אומרת, 95% לא מצליחים, ולא בגלל שהם לא מוכשרים, ולא בגלל ש... כי זו דרך ארוכה וקשה, אבל בדרך הזאת היא קצת אכזרית, כי אסור לך לעשות טעויות. ועל טעויות משלמים מאוד יקר. אז תמיד אני אומרת לממציאים, תשמעו, אם אתם מאמינים בהמצאה, ביזמות שלכם, בטכנולוגיה שלכם, אסור לעשות טעויות. אם, כמו שקורה ברוב המקרים, 95% לא יצליחו ולא יעמדו בפני השאלות האלה, אז בסדר, אבל אם אתה חושב שאתה ב5% האלה, כל דבר הוא סופר קריטי.
אז בעצם אנחנו גם יכולות להסיק מזה את המסקנה, שגם לאיך שמטפלים בקניין הרוחני מהיום הראשון, וגם במיוחד בצמתים שכמו השקעה, לאורך הפטנטים יש תפקיד קריטי בקביעת הערך של החברה. אגב, גם שווי של השקעה בהרבה ממנו נקבע לפי הקניין הרוחני.
נכון, בעיקר מזה. כן. האנשים והטכנולוגיה. טכנולוגיה שמוגנת.
אז זה בחירה די מהותית, מי האורך פטנטים שמלווה אותי, אני...
האמת היא, לא בגלל שאנחנו עוסקים בזה, אין ספק שזה חשוב, כי אנחנו כבר יותר משלושה עשורים מלווים את ההייטק הישראלי, וההייטק הישראלי מיזמים, חברות צעירות וקטנות, ועד לחברות גדולות. אז אין ספק שמהניסיון המצטבר הזה, החשיבות היא חשיבות קריטית לאיך בונים את הקניין הרוחני.
טוב, אז שאלה ככה לסיום, באמת אחרי שלושה עשורים של ניסיון וסיפורים, זה ככה על קצה המזלג, יש עוד הרבה. מה את חושבת על עבודה כעורכת פטנטים? מה הדבר שאת הכי אוהבת בעבודה הזו?
אז כמו שאמרתי, קודם כל זה מעניין, אם אתה אוהב ללמוד כל פעם מחדש, ולעמוד בחזית של הטכנולוגיה, אז אין ספק שזה מרתק, אבל גם האנשים לא פחות. זאת אומרת, נפגשים עם אנשים... מרתקים, מעניינים, חכמים, מאתגרים, וכמו שאמרתי, זה בין מצוינים, הכל, גם התחרות, גם ההתמודדות, זה בין אנשים מצוינים, וזה אולי הדבר הכי, כן. הכי מהנה.
אין ספק שלהיות בעסקי הגשמת החלומות זה נכון. משהו יוצא דופן.
נכון.
אז אני אחזיר אותך דווקא לכיסא המראיינת, ואולי תסכמי לנו את שלושת הדברים שצריך לקחת מהיום.
קודם כל אני חושבת שאם אתם מאמינים במשהו, תלכו עם זה. תלכו עם זה, תקבלו את הכלים, תנסו לקבל את הכלים הכי טובים, ותלכו עם מי שאתם מרגישים טוב, עם מי שיש בכם, שיש אמון במי שמלווה אתכם, ותהיו גם מאתגרים, תהיו ביקורתיים. זה בסדר גמור, זה הזמן שלכם, זה המשאבים שלכם, זה הכסף שלכם, אז אתם צריכים לא לוותר על שום דבר, אבל ללכת עם מי שייתן לכם את הביטחון וייתן לכם את התחושה הטובה.
אז אני ברשותך אוסיף את השניים האחרים.
בהחלט.
אני חושבת שחידדנו פה מה ההבדל בין עורך דין לעורך פטנטים, שזה משהו מאוד מהותי, כי אני חושבת שהרבה מתבלבלים. הם לא אותה החיה, מה שנקרא, לכל אחד מהם יש תחומי מומחיות ואחריות שונים לגמרי, ואני כן חושבת גם שחידדנו מתי חשוב ללכת להתייעץ, שזה עדיף מוקדם מאשר מאוחר.
בהחלט, אז... כן. תראה, גם אנחנו נותנים את הייעוץ ההתחלתי, אנחנו מאוד זמינים ונותנים אותו, ברוב המקרים גם חינם את הפגישה הראשונה, כי היא מאוד חשובה. זאת אומרת, וחשוב לנו שבאמת אנשים לא יעשו טעויות. אז ללכת להתייעץ כבר בשלבים ראשוניים, זה מאוד חשוב, זה יחסוך לכם. הרבה בדרך.
מעולה, אז עד כאן לפרק הזה, ותודה שהייתם איתנו. אנחנו מזמינות אתכם להזין לעוד פרקים של לתפוס את הפטנט, בכל הפלטפורמות של רדיוס, גם בפלטפורמות של לוצאטו. באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, אנחנו נעדכן על כל פרק שעולה. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, תודה לאתי.
תודה לכם, תודה לכולם. נשתמע
בפרק הבא.
לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכלית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.